אז יש סיפור הודי על איש אחד שהריח איזשהו ניחוח יום אחד, והניחוח הזה היה כל כך נהדר שהוא הרגיש שהוא חייב לצאת לחפש אותו. והוא יצא וחיפש בכל מקום, עבר מסעות מפרכים על הרים, חיפש וחיפש ולא מצא בשום מקום. ובסופו של דבר, כשהוא התעייף וככה היה גוסס, הוא הריח שוב את הריח הזה. ולפי הסיפור, הריח הגיע מעצמו, מהבטן שלו. וזה קצת ככה עם המסע שלנו, שאנחנו יוצאים לחפש, ובסופו של דבר, מה שאנחנו יוצאים לחפש זה ניחוח שהוא ניחוח שלנו. ניחוח שהוא כבר כאן. ועדיין אנחנו עושים את המסע הזה. אבל זה לא שיש משהו אחר, משהו שם למצוא אותו. זה לא שהמטרה היא אחרת. ומהבחינה הזאת, כל המסע שלנו זה איזושהי הסכמה להיות כאן. להיות עם החוויה שלי, להיות באינטימיות עם החיים שלי. בגלל שאם זה כבר כאן, כל מה שנחוץ זה אינטימיות. וכשאנחנו שומעים את זה, יש לנו איזושהי נטייה לחוש שיש אותי ויש את החוויה. והחוויה הזאת, אני צריך להתקרב אליה. אני צריך להיות אינטימי. יש משהו שהוא אחר ממני, אני כאן, ומשהו שהוא אחר ממני שאליו אני צריך להגיע. למרות שזה כאן, עדיין. יש איזשהו דרך. וככה אנחנו יוצרים איזשהו פיצול בתרגול שלנו. איזשהו פער. אפשר להגיד שכך מוגדר האני שלנו. האני מוגדר על ידי פיצול. כן, יש אותי כאן ומשהו אחר שם. והמשהו הזה כל פעם מתחלף, תמיד אני מול משהו. ולא פעם כשאנחנו באים לתרגל, זה אני מול החוויה שאליה אני רוצה להתקרב, אותה אני רוצה להכיר, איתה אני רוצה להיות אינטימי. אבל תנועה כזאת של פיצול היא יוצרת בידוד, היא יוצרת תחושה שאני כאן ואני צריך להגיע לאיפשהו, כלומר שיש בעיה. כלומר שיש מה לתקן, יש פער ביני לבין המטרה שלי. לא משנה איך אני מגדיר לעצמי את המטרה שלי. אולי אני רואה את זה כאושר או שלווה, חופש או אחדות. זה שם, יש איזשהו פער. ואז אני יוצר לעצמו איזשהו דימוי על איך זה צריך להיות, לאן אני צריך להגיע. מה הייתי רוצה להיות, מה הייתי רוצה לחוות. והדימוי הזה הוא תמיד בעתיד. הוא תמיד לא כאן. תמיד במקום אחר. ולשם צריך להגיע. אז אנחנו באים ומתיישבים על הכרית ואנחנו רוצים שזה יהיה ככה. ושזה לא יהיה ככה. לפעמים יש לנו איזה דימוי מאוד מאוד ברור, ולפעמים הדימוי הוא מאוד ככה מורפל. הפער הזה הוא כואב. לזה הבודה קרא דוקה. חוסר נחת, חוסר שלמות, סבל. זה הפער שאנחנו יוצרים אותו. אז מה אפשר לעשות? בעצם אין מה לעשות. אנחנו לא באמת יכולים לצמצם את הפער הזה. בגלל שהאני שלנו, זה שמחפש מה לעשות, הוא מוגדר על ידי הפער הזה. וכל הפתרונות שהוא יכול להציע זה פתרונות שיוצרים עוד פער. למשל, אני יכול להגיד לעצמי, אני אדם לא חופשי ואני רוצה להיות חופשי. או אני אדם מנותק ואני רוצה לא להיות מנותק. או אני אדם עם בעיות כאלה ואחרות ואני רוצה לתקן אותם. אז אני תמיד אמצא פרויקטים של שיפור, של תיקון, ועל ידי זה הוא רק יעמיק את הפער. אני רוצה לספר איזשהו סיפור מתוך המסורת הטיבטית. סיפור על מילרפה, אחד מהיוגים המפורסמים, המתרגלים המפורסמים במסורת הטיבטית, שיש עליו הרבה מאוד סיפורים. ואחד מהסיפורים הולך ככה. מילרפה מדעת באותה תקופה במערה. ויום אחד הוא יצא מהמערה לעשות איזשהו סיבוב, אולי הוא היה צריך להביא משהו. וכשהוא חזר, הוא שם לב ששדים השתלטו לו על המערה. ולא ממש נשאר לו שם מקום. הוא מאוד התעצבן וכעס. הוא בא אל השדים וניסה לגרש אותם. הוא ניסה כל מיני צורות כדי להפחיד, כדי לעשות להם לא נעים, כדי לגרום להם ללכת. והוא שם לב שככל שהוא מנסה יותר, ככה דווקא השדים מרגישים יותר בנוחות, מתרווחים יותר במערה, וממש ממש לא מתכוונים ללכת. אז הוא החליט שהוא ינסה לשכנע אותם, שכדאי להם ללכת. הוא ניסה בכל מיני צורות לשכנע אותם, וזה גם לא עבד. הוא החליט שהוא ינסה להסביר להם את הדרמה. הוא הסביר להם את הדרמה, הסביר להם שהוא מתרגל, הסביר להם שהם מפריעים לו, ושבשבילם, בשביל הטובה שלהם, והטובה שלו, והטובה של הדרמה, והטובה של העולם, כדאי שילכו משם. והם לא התרשמו בכלל. בסופו של דבר הוא התייאש. והוא ויתר. וברגע שהוא ויתר, כל השדים פשוט נעלמו. מלבד אחד. כן, יש איזה אחד כזה מגעיל ונורא, שפשוט נשאר שם, שפשוט נדבק. ושוב היה חסר אונים. ובסופו של דבר, מתוך ייאוש, הוא התקרב אל השד הנורא הזה ושם את הראש שלו בפיו. וברגע שהוא שם את הראש שלו בפיו, גם השד הזה נעלם. אז זה הסיפור על מילרפה והשדים. והסיפור הזה הוא קצת איך שאנחנו, אל מול השדים שלנו. ויש לנו הרבה סוגים של שדים, אבל אולי אפשר לחשוב באופן כללי על השדים בתור הדברים שאותם אנחנו לא רוצים. הדברים שבחוויה שלנו, הדברים שאנחנו פוגשים אותם ביומיום שלנו, הדברים שאנחנו יושבים לתרגל וזה לא מה שרציתי, זה לא מה שהובטח לי, זה צריך להיות אחרת, זה לא נעים לי, ואני מתנגד לשדים האלה, אני סולד מהם, אני נאבק איתם, כמו שמלרפא נאבק. אבל בעצם ככל שאני נאבק עם השדים האלה, הם רק מתרווחים יותר. המאבק הזה מזין אותם, מזין את התכונות השדיות, הנוראיות שיש בהם. וכך אנחנו הרבה 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 מול החוויה שלנו. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו סולדים. לפעמים יש מאבק שהוא מאוד מאוד ברור לעין, ולפעמים המאבק יכול להיות יותר ויותר מעודן. זה סלידה מעודנת. וככה גם היה עם מלרפא. המאבק הפך להיות יותר ויותר מעודן. הוא ניסה להסביר להם. הוא ניסה להשתמש בטריקים שונים. כמו שאנחנו עושים עם הדברים שאותם אנחנו לא רוצים. הוא אפילו הסביר להם על הדרמה. אולי גם אנחנו עושים את זה לפעמים. מסבירים לקשיים שלנו, לדברים הלא רצויים. כן, אני אהיה איתך, ואז אתה תיעלם. יש הרבה מאוד טריקים קטנים, שהם עדיין טריקים של סלידה. בסופו של דבר הוא ויתר, הוא התייאש. אולי הוא הסכים לחלוק איתם את המערה. היה שם איזשהו שינוי, והשדים נעלמו, מלבד אותו שד דביק, שלכולנו יש את הכמה השדים הדביקים האלה, שהם פשוט נשארים שם, שהם דורשים עוד משהו, שהם דורשים עוד ויתור, עוד התמסרות, עוד הסכמה. אז באופן אוטומטי, אנחנו מאמינים שהשדים האלה הם אלה שעומדים ביני לבין מה שהייתי רוצה. אני בא לפה לריטריט, מתרגל, ואני רוצה שיהיה לי שלב, אני רוצה להרגיש שלמות. אבל מגיע הרבה מחשבות, מגיע רגשות לא נעימים או סתם, איזו תחושה בגוף, או עייפות, או מה שזה לא יהיה. ואז אני מרגיש שזה עומד ביני לבין מה שהייתי רוצה. אני יוצר את הפער הזה. ואני יוצר בתוכי סוג של פיצול. יש אותי כאן, יש את הדברים האלה שמפריעים, את החוויות האלה, שאותם אני לא רוצה לחוות. אני הוא נפרד, אני מרגיש שיש איזה אני שנמצא איפשהו, לא יודע, אולי בתוך הראש, מאחורי העיניים, אולי באזור של החזה, איפשהו יש איזה אני. שיש לו מטרות, שמנסה להגיע לאיפה שהוא נפרד מהחוויה. ואנחנו לא מצליחים לזהות שאין הפרדה באמת. החוויה היא חלק מהאני. אין אני שהוא שם בנפרד, חוץ מאיזה פיצול פנימי שאני עושה. והפיצול הפנימי הזה הוא כואב. אני לא יכול למצוא באמת בשום מקום אני שהוא נפרד מהחוויה שלי. אין איזה איש קטן שיושב שם ומנהל את העניינים באיזה חדר בקרה. אני לא אמצא אותו. יש חוויות שהן משתנות, יש הרגלים. אתמול רדה הזכירה בשיחה את חמשת המצרפים, חמישה חלקים שונים בתוך החוויה שלנו. אין אף אחד שמנהל את הכל, שהוא נפרד. ברגע שאני עושה את ההפרדה, זה כואב, זה הדוקה. אנחנו לוקחים חלק מהחוויה שלנו ומכריזים עליה כלא רצוי או לא רצויה, כדבר שצריך לגרש, להגלות. אנחנו יוצרים בתוכנו תחושה של חוסר שלמות, של חוסר אינטגרציה. חלק מהתרגול שלנו זה להכיר את הדרכים שאנחנו עושים את זה. את הדרכים שבה אנחנו מתנגדים לחוויה, שבה אנחנו לוקחים חלק מהחוויה שלה וכאילו מפרידים אותה מהרצוי, מהדימוי שלנו, מגלים אותה. חשוב להכיר ולהכיר בחוויה איך זה קורה, כדי שנדע לזהות את המנגנון הפנימי הזה, ולזהות גם את הכאב שהוא יוצר. וזה יוצר כאב. זה כאב של חוסר שלמות. זה כאב של אני לא מספיק, אני פגום. יש משהו אחר במקום אחר. ואפשר גם להסתכל על זה בצורה אחרת, להסתכל על השדים האלה בצורה אחרת. ולראות בהם סוג של שליחים. שליחים שבאים ללמד אותנו משהו. שבאים ללמד אותנו לאהוב. הם באים להראות לנו איפה אנחנו מוגבלים באהבה. והתרגול שלנו זה תרגול של מעשה האהבה. יש לנו הרבה פעמים נטייה לחשוב שכשאנחנו אוהבים זה אומר שאנחנו מאוד רוצים משהו או מישהו, או מאוד מחבבים משהו או מישהו. אפשר לחשוב על זה באנגלית, כמו בלבול בין love לבין like. אנחנו חושבים שמתי שאנחנו אוהבים משהו, זה אומר that we like it. וזה גם יוצר פיצול. זה מזין את הפיצול ביני לבין אותו דבר, שאותו אני אוהב, אותו אני רוצה יותר, ואני רוצה שהוא יספק לי משהו גם. וככה גם כשאנחנו חושבים על אהבה, אנחנו ממשיכים להיות באותו מעגל של פיצול, שיוצר מרחק, שיוצר כאב, שיוצר תחושה של חוסר שלמות, ויוצר תחושה שהתשובה היא איפשהו שם, בחוץ, במישהו אחר, במשהו אחר. בדרמה אנחנו מעוניינים להתייחס לאהבה באופן שונה. הבודה דיבר על ארבע טעמים שונים של אהבה. לרוב לא מתייחסים אליהם במונח טעמים, אלא מתייחסים אליהם במונח של איכויות הלב, או אברהם אביהר אז. אבל דווקא עכשיו מצחן בעיניי המונח טעמים. כמו טעמים שונים של הדבר הזה. ואפשר להסתכל על ארבעת הטעמים האלה בהקשר של התרגול שלנו, של מה שאנחנו עושים בתרגול שלנו. אז הטעם הראשון זה המוכנות להיות עם. זה לא קשור לרצונות שלי או להעדפות שלי. האם אני רוצה שזה יהיה? האם זה נעים לי? האם זה טוב לי? זה איזה מין תנועה בסיסית שאני בעד, שאני בעד החיים. אני בעד משהו פשוט כי הוא כאן. פשוט כי זאת המציאות. זה מה שנוכח. אפשר לראות את זה כאמירת כן למציאות. למשל, אני יושב לתרגל ויש איזו חוויה. אולי החוויה היא לא רצויה ולא נעימה, אבל זה זה. זה עכשיו המציאות. זה ככה. ואני יודע שאם אני אנסה להרחיק את זה, אם אני לא אסכים, אם אני אתנגד, אם אני אסלוד, אני יכול להבין שהמחיר גבוה. המחיר הוא מחיר של פיצול, של חוסר שלמות, של כאב. ואולי עם הזמן, כמו שמילה רפה לומד, אנחנו יכולים יותר ויותר בחוויה שלנו לצבור יותר ויותר חוויות וללמוד יותר ויותר שככל שאנחנו מוכנים להגיד כן למה שזה לא יהיה במציאות, אנחנו פחות שלמים, אנחנו פחות צריכים לחפש משהו בחוץ שישלים אותנו. אז הטעם הראשון הזה של האהבה, שקוראים לו פעמים מטה, זה איזושהי עמדה בסיסית של בחירה בחיים. אנחנו מוכנים להיות כאן עם כל מה שזה מזמן. כל המשמעות של להיות כאן. ואנחנו מוכנים לפגוש. מוכנים לפגוש את מה שזה לא יהיה. ולהגיד כן. ואנחנו מבינים שאהבה, זה לא אומר בכך שאני אוהב את זה. אבל זה אומר שזה זה, ואני כאן. אני לא צריך לברוח, אני לא צריך להתנקר. זה פשוט חלק מהמציאות. זה חלק מהחוויה. אז הטעם השני של האהבה, ברגע שהעמדה הבסיסית שלי זה לבחור בחיים, לפגוש את הדברים, בין היתר אני גם פוגש דברים שהם לא רצויים, חוויות שהן לא נעימות, שהן כואבות, דברים שלא הייתי בוחר אותם אם היו שואלים אותי. ואני מוכן לפגוש גם את זה. הלב מוכן להיפתח גם אל הכאב שיש בפגישה עם הלא רצוי, עם הלא מושלם, עם הקשה. אז זה הטעם השני של אהבה, המוכנות הזאת שאין לה גבולות, היא חסרת פניות, אני פשוט מוכן לפגוש, גם אם זה לא נעים ולא רצוי. זה החמלה, הקרונה. הטעם השלישי של אהבה זה באותו אופן חסר פניות, אני מזהה שיש בחוויה שלי גם דברים שהם רצויים, שהם נעימים. וגם את זה אני מוכן לפגוש. גם דברים שהם משמחים, שהם שלמים, נחווים כשלמים. וזה לא פעם לא פשוט לנו להיות מוכנים להתענג, להיות מוכנים לשמוח, ללא רגשות אשם, ללא חשבונאות. וכשאנחנו עם העמדה הבסיסית הזאת, שמוכנה לפגוש את הלא רצוי, ואת המרירות והכאב שיש במפגש הזה, שמוכנה גם לפגוש את הרצוי ואת המתיקות שיש במפגש הזה. הלב מוכן להיפתח אל החוויות האלה, ולאט לאט מתגלה בו איזשהו מרחב. המרחב של להיות חסר פניות. אני לא צריך כל הזמן שזה יהיה ככה ולא ככה. אני לא צריך כל הזמן שהחוויה שלי תהיה רק נעימה. שיהיו רק דברים כמו שהייתי רוצה שהם יהיו, ולא דברים שלא הייתי רוצה. הלב יכול יותר ויותר לנוח, והלב מגלה איזשהו מרחב. אז המעשה של אהבה מוביל אותנו לחוויה של מרחב, שהיא כבר קיימת בנו. היווכחות במרחב הזה. זה האופקה שמתרגמים לא פעם לאקונימיטי. אז זאת תנועה שאנחנו עושים אותה בתרגול שלנו. אנחנו מוכנים לפגוש, מוכנים להיות באינטימיות, ולא כי יש משהו שם שאנחנו צריכים להתקרב אליו, אלא כי זה איזה מין תנועה בסיסית של הלב שלנו. המוכנות לפגוש, תנועה שאנחנו לאט לאט מוכנים להתמסר אליה, לוותר על המאבק. תנועה שהיא יכולה להיות מאוד מאוד טבעית לנו, והיא באמת מאוד טבעית לנו. לא מתוך איזה רעיון שאני צריך להיות באינטימיות. לא מתוך איזה אני שצריך להתקרב אל משהו, אל חוויה. כל פעם מחדש אני מאפשר לעצמי להגיד כן למה שקורה. כל פעם מחדש האני הזה שמקובץ, מקובץ סביב ה, אני רוצה שזה יהיה ככה, או אני רוצה שזה יהיה אחרת, או זה לא צריך להיות ככה, הולך ומתרווח יותר ויותר. הגבולות שהוא מסרטט הולכים ומתרופפים לאט לאט. נוצרים בהם פערים. נוצר יותר מרחב סביב ההאחזות הזאת על איך הדברים צריכים להיות. וכשאנחנו מתרגילים ככה, בחוויה, בהדרגה, אנחנו נוכחים שיש דרך אחרת להתנהל בעולם. אנחנו נוכחים במרחב הזה. אנחנו לומדים לפתח מערכת יחסים שהיא יותר מטיבה מול החוויה שלנו, מול הדברים שאותם אנחנו פוגשים בעולם. אנחנו שמים לב יותר ויותר שדברים שראינו אותם כבעיה שצריך לפתור, או כאיזה הפרעה או איום, מפסיקים להיות כאלה. אז זאת הדרך הזאת של האהבה. הדרך שבה לאט לאט הלב מרפה יותר ויותר מהמאבקים, ומוכן יותר ויותר להתמסר למעשה של האהבה ולטעמים השונים שלו, מרפה מההאחזויות שלו. ולאט לאט אנחנו נוכחים שאותם שדים, אותם מה שראינו כשדים, בעצם הם לא ממש כאלה. אפשר יותר לקרוא להם אולי בני ברית. הם חלק מאיתנו, הם לא נפרדים. יכול להיות שלא היינו בוחרים בשדים האלה. לא הייתי בוחר, למשל, אולי בערך העצמי הנמוך, או בזיכרונות הכואבים, או בתחושת הפגימות, או בחרדה. אבל זה כאן. ולא סתם זה כאן. הוא בן ברית, משום שהוא מראה לי איפה אני מוגבל, איפה אני שם את הגבול שלי, איפה הלב שלי עדיין מקובץ. והוא בן ברית כי בעזרתו אני יכול להמשיך וללמוד את מעשה האהבה. וככה הלב לאט לאט מתרחב יותר ויותר ומוצא בתוכו שהלב הוא אוקיינוס שיכול להכיל. יכול להכיל הרבה. מתרחב יותר ויותר בעצם עד בלי גבול. עכשיו חשוב לא לקחת גם את זה לתוך איזשהו דימוי של איך אני צריך להיות, איך אני צריך להתנהל, שאני, כמו שאני עכשיו, לא בסדר, שאני צריך ללמוד להתנהל מול הדברים בצורה אחרת. ואז זה שוב יוצר איזשהו תחושת פער, תחושת פגימות. אנחנו תמיד נמצאים איפה שאנחנו. מעשה האהבה זה לא לרצות להיות במקום אחר. לא לקחת גם את זה בתור איזשהו אידיאל, בתור איזשהו דימוי, שהוא שם, שהוא בעתיד, שהוא מרחיק, שהוא יוצר פער. אז אנחנו איפה שאנחנו נמצאים. וזה בסדר, וזה מספיק. ויש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. ממש ברגע הזה. וכחלק מהתרגול הזה של מעשה האהבה, אנחנו גם רוצים להיווכח שכבר עכשיו יש בנו ויש בחוויה שלנו איכויות שהן מטיבות, שהן שלמות. זה לא רק שאני צריך לטפח איכויות שעכשיו אין לי אותן, זה לא רק שאני צריך ללמוד איזה משהו שעכשיו אני לא יודע אותו ובעתיד אני אלמד אותו. אני כבר עכשיו שם. הלב כבר עכשיו יודע. התודעה כבר עכשיו חופשייה. ואנחנו רוצים גם לאפשר לעצמנו לזהות את האיכויות האלה, המטיבות שכבר עכשיו נמצאות וכבר עכשיו קיימות. לתת להם את המקום שלהם דרך הזיהוי ודרך תשומת הלב. להזין אותם. לאפשר להם להיות אפילו יותר, לזרוח אפילו יותר. וכאן התרגול, כמו שרדה הנחתה היום, לשים לב גם לאיכויות האלה, שיש רבות מהן. למשל, האיכות הזאת של השלמות, האיכות של השמחה. הנטייה המאוד חזקה שלנו היא לתת את כל הזמן מסך אל מה שאנחנו תופסים אותו כקושי, כבעיה. וזה סוג של עיוות של המציאות. כן, גם הדברים האלה, הלא רצויים קיימים, אבל בכל רגע גם קיים רצוי. גם קיים המטיב. אנחנו לא פעם פשוט לא רגילים לראות ולתת לזה מקום ולזהות. אז זה גם תרגול ששווה לעשות אותו בעדינות. לפתוח את האופציה הזאת, את האפשרות הזאת. כבר עכשיו יש בתוכי מרחב, יש בתוכי שמחה. אולי כרגע זה נראה רחוק. אז שוב, אנחנו לא רוצים להפוך את זה לאיזה מושא השתוקקות. אלא יותר סוג של סקרנות. אנחנו רוצים בתרגול הזה להיות ככה קצת כמו ילד קטן שמגלה משחק חדש, שמוכן להתנסות, שמוכן לטעום, שמוכן לבדוק. ששם לב גם אולי שלפעמים הוא פשוט תקוע באיזשהו קיבעון מסוים, שלא בהכרח מטיב. אז אנחנו מסכימים גם להפנות את המבט אל האיכויות האלה שהן מסמכות, שהן מלאות, בלי להרגיש שזה משהו שהוא אסור, לא בסדר. מרשים לעצמנו גם להיווכח בטוב שכבר קיים, בלי להרגיש שאנחנו מרמים, או שבאיזושהי צורה נענש על כך. אז זה מותר. זה מותר גם בתרגול. אנחנו רוצים לטעום את הגוונים השונים של המציאות. זה חלק גם מהמציאות שלנו. ופה עוזר לשים לב גם לדרכים השונות שבהם אנחנו נאחזים. ובהקשר של הטוב, של הנעים ושל הרצוי, ההיאחזות, הרבה פעמים הצורה שלה היא בזה שאני רוצה עוד מזה. ואנחנו רוצים לשים לב ולזהות, וזה תהליך, וזה חקירה. מתי ואיך אני יכול פשוט להתענג על הטוב, על הנעים, ומתי יש שם איזה משהו שאני רוצה לשמור את זה לעצמי, שאני רוצה לגדר את זה, שאני רוצה להזדהות עם זה. זה אני. אני הבנתי. או אני צריך עוד מזה, אני צריך יותר מזה. הבודה נתן דימוי של נחש. הרבה פעמים כשיש משהו ש לא נעים לי, שאני לא רוצה אותו, זה כואב. די ברור איך זה כואב. ובדימוי של הבודה זה כמו להחזיק את הנחש בראש שלו, בצורה לא מיומנת. ואז אנחנו ננקשים. הצד השני של אותו דבר זה כשיש חוויות נעימות ורצויות, ואת זה הבודה המשיל כלאחוז בנחש מהזנב שלו. כן, זה נעים, אבל די מהר אחר כך הנחש יסתובב וגם יקיש אותנו. אבל בעצם זה לא החוויה עצמה, מה שגורם לסבל ומה שגורם לכאב, זה איך אני מחזיק את החוויה הזאת. אם כשיש משהו שהוא לא רצוי, אני מרגיש שאני צריך להיאבק בזה, שזה השד שהוא לא רצוי, שאני מנסה להפריד אותו מהחוויה שלי. זה מה שיוצר את הדוקה. זה מה שיוצר את הכאב העמוק. ואם בחוויה הנעימה, אני לא רק מתענג אליה, אלא אני מתענג עליה ומנסה לנכס אותה. יש איזה ככה, תנועה כזאת של אחיזה. זה מה שאחר כך יוצר את הקושי, את הדוקה. בגלל שהחוויות השתנו. ואנחנו נצטרך להיפרד גם מהדבר שהכי רצוי לנו, והכי משמח אותנו, והכי נעים לנו. אז אנחנו רוצים להכיר את התנועה הזאת הפנימית של אני צריך שזה יהיה הדבר הזה שאותו סימנתי כרצוי כדי שיהיה לי טוב. אני חייב את זה כדי שאני אהיה שלם. או משהו שלא רצוי, אני רוצה שהוא לא יהיה. ורק כשהוא יסתלק, רק אז יהיה לי טוב, רק אז אני אהיה שלם, רק אז תבוא שלווה. אנחנו רוצים להכיר את התנועה הפנימית הזאת, שהיא התנועה שמנהלת את החיים שלנו לא פעם. ולראות איך התנועה הזאת היא גורמת להרבה כאב. יש איזה המון צורות לתנועה הזאת, להיאחזות הזאת. וזה חשוב ללמוד להכיר אותם, את הטעם שלהם. ומנגד אנחנו רוצים להכיר גם את הטעם של התנועה של האהבה. התנועה שלא עושה דיל עם המציאות, שלא צריכה שהדברים יהיו דווקא ככה או דווקא ככה, אלא שיש את הנכונות הזאת פשוט לפגוש. כי זה, כי זה מה שיש. אז בואו ניקח כמה דקות של ישיבה שקטה.